עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שלום לכם, ערב טוב, אנחנו בשעה השנייה המהדורה המרכזית כאן בכל חי. העורכת הראשית סטיפלד, על הביצוע הטכני אורי כהן. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אופר שלח, שלום וערב טוב. חבר הכנסת שלח איתנו?
לגמרי, אתה שומע אותי?
עכשיו אני שומע אותך, ערב טוב, יש כחול לבן.
ערב טוב גם לך.
מה שלומך בימים אלה של שוב ערב בחירות?
מחכה שזה ייגמר.
איך זה ייגמר?
תראה, אני חושב שתהיה הכרעה הפעם. אני חושב שכשמסתכלים גם על השינוי שהיה מבחירות אפריל לספטמבר, שהיה שינוי גדול למרות שהתוצאה בסופו של דבר הייתה אותה תוצאה ולא הוקמה בממשלה, וגם על ההבנה של גם המערכת הפוליטית וגם האזרחים שזה לא יכול להימשך ככה, אני חושב ובטוח שתהיה הכרעה.
כדי שתהיה הכרעה, אחד מן הגושים צריך להביא רוב, וכל הסקרים עד עכשיו לא משנים את מפת הגושים בצורה דרסטית. למה אתה כל כך משוכנע שהפעם יקרה משהו שכבר לא קרה?
קודם כל, היו בגושים, אפשר לספור אותם בכל מיני צורות, ויש הרבה מאוד אפשרויות לתצריף הפוליטי. יש גם אמירה מפורשת של ויקטור ליברמן שהפעם תהיה הכרעה. בסופו של דבר ליברמן הוא זה שהביא לטייקו הזה, או לחוסר היכולת להכריע, גם בבחירות אפריל וגם בבחירות ספטמבר. ואני חושב שגם המציאות הפוליטית המאוד ברורה, העובדה שמי שעומד להצביע בעד או נגד, העובדה שהרצון של בנימין נתניהו להיות ראש ממשלה, ידוע לו שמדובר במישהו שמיד אחרי הבחירות יהפוך להיות נאשם בבית המשפט. המציאות הזאת גם מוקרנת לאזרחי מדינת ישראל. הסך הכל של זה, אנחנו לא היינו כל כך רחוקים מאחרה, לא באפריל ולא בספטמבר, אני חושב שיפה בסופו של דבר את הכף.
טוב, בוא נדבר רגע על שני מישורים שמלווים את מערכת הבחירות הזו. האחד זה המישור המדיני שפתאום מגיע מעסקת המאה, מסמך המאה, והמישור השני זה המישור הפלילי של נתניהו, כתבי אישום, הוגשו כבר לבית המשפט. נתניהו בא ואומר, יש כאן עסקה דרמטית, חשובה, שאחרי הבחירות נצטרך ליישם. ואני שואל אותך, האם אתם תקבלו את השלטון, האם תיישמו אותה אחת לאחת?
מה זה תיישמו אותה? המתווה שהציג הנשיא טראמפ, ואגב, מי שקורא את המסמך ואני קראתי אותו, ההתייחסות של האמריקאים עצמם, זה משתמשים במילה ויז'ן. זה חזון שלהם לפני ההסדר, ואין ספק בכלל שהחזון הזה הוא חזון שקווי המתאר שלו טובים למדינת ישראל. זאת אומרת, מתווה שבסופו של דבר מתחשב בצרכי הביטחון של ישראל, וירושלים היא מאוחדת בריבונות ישראלית וכן הלאה והלאה, זה טוב לישראל. הדבר הזה אבל צריך להיות בסופו של דבר בהסכם, כי אין, לא, הוא לא יוכל להיות שלא בהסכם, והוא לא יחזיק מעמד שלא בהסכם. ולכן הראייה של זה כבסיס נכון לתהליך עם מדינות האזור אל מול הפלסטינים בסיוע האמריקאי כדי להגיע להסכם הרצוי למדינת ישראל הוא מאוד חיובי.
אבל הבסיס של בוא נקרא לזה הגישה שהצוות האמריקאי שעבד על העסקה הזו ניגש למלאכה, היא אחרי 20 שנה של ניסיונות להגיע להסכם עם ויתורים הרבה יותר כואבים לישראל ממה שהם הציגו, הרבה בלשון המתה, זה המון מרחקים הרבה יותר גדולים, ועדיין בצד השני לא קם מישהו ואמר אנחנו לוחצים יד ומתקדמים. אז לכן אומר הצוות האמריקאי, בוא נהיה פרקטיים, עכשיו לחשוב מה אבו מאזן יסכים ובאיזה תהליכים ובאיזה שלבים, זה לדחות את ההסדר הסופי לעוד 20 שנה. בוא נהיה פרקטיים ונאמר, היישובים הישראלים נשארים במקומם, היישובים הפלסטינים נשארים במקומם, זה אחד, מדינה פלסטינית תוקם לצידה של ישראל בתנאים שגם אתה אופר שלה חותם עליהם, נכון?
כן.
אז הגישה היא באמת הפכה להיות פרקטית. ואם הפלסטינים עדיין לא שם, מה עוד ישראל צריכה לעשות?
תראה מה קרה מאותו רגע. הגישה הבסיסית של הצוות של טראמפ, אני מאוד מקבל אותה, כי היא שמה לראשונה גם מחיר לסירוב הפלסטין. ומכיוון שהפלסטינים, ואני מסכים איתך גם בזה, היו הסרבנים לכל האורך, לשים לזה מחיר זו גישה מאוד נכונה. אלא שבנימין נתניהו, מטעמים פוליטיים ובאופן חסר תקדים, ואני אומר לך כמה הוא חסר תקדים, כי אני עוסק בזה הרבה מאוד שנים, אני לא מכיר מקרה ש שבו ראש ממשלה ישראלי אמר לנוכח פניו של נשיא אמריקאי בטקס רשמי דברים שלא היו מקובלים על הצד האמריקאי, וראינו שהם לא מקובלים על הצד האמריקאי, כי הוא הגיב במהירות ואמר לא לרעיון הסיפוח החד צדדי עוד עכשיו לפני הבחירות. הדבר הזה רק מראה כמה כל המהלך הזה מבחינת נתניהו הוא מהלך פוליטי, ולחבר אותו לדברים הקודמים שאני אומר, המחיר הזה בצד הפלסטיני צריך להיות מונח על השולחן, ובצדו אנחנו צריכים להימנע מצעדים שלא יאפשרו בכלל את תחילתו של המסע ומתן. ואם אנחנו נשמור על האיזון הזה, ונלך על זה, יחד עם מדינות האזור, הפלסטינים גם מבינים שהמציאות השתנתה. מדינות האזור לא נמצאות איתם כמו פעם, האווירה הבינלאומית לא נמצאת איתם כמו פעם, הצירוף של
האירופאים, מה יותר מזה שבריטניה וצרפת ומדינות משמעותיות נוספות באירופה שהיו מצודדים על אוטומט בפלסטינים, פתאום מחבקים את התוכנית הזו?
הם מחבקים, אבל לא מחבקים למשל צעדים חד צדדי.
בסדר.
ולכן אני אומר, לא, אז לכן אני אומר, אבי, הבסיס הוא בסיס טוב. לא שאני לא נגדו, אני בעדו. הבסיס הוא טוב. אנחנו, יש כחול לבן, אמרנו, נביא אותו לכנסת, נאשר אותו בהצבעה. אבל אסור גם לעשות צעדים שמנעו את המימוש שלו בדרך הנכונה, והדרך הנכונה עדיין צריכה להיות, בוודאי בטווח של השנים הקרובות, הדרך ההסכמית.
שאלת המשך לנושא הזה, בעקבות הבחירות הקרבות, האם בסוף, בכחול לבן, מודים באיזשהו מקום לעובדה שנתניהו הוא הגורם האנושי שהוביל את מדינת ישראל בעשור האחרון תחת שני נשיאים בארצות הברית, האחד יותר טוב לישראל, השני קצת פחות טוב לישראל, אבל בשורה התחתונה הוא הביא למדינת ישראל את השורת ההישגים הגדולה ביותר שהייתה פה מקום המדינה מבחינת ממשל אמריקאי. בוא נודה באמת, כלומר תוכנית הגרעין.
אתה יודע, הרי בסופו של דבר אותו נתניהו הביא גם למערכת יחסים האחורה ביותר שהייתה בין שלטון ישראלי לבין ממשל אמריקאי, וזה בימי אובמה. ואני אומר, מה אני אומר בזה? לא שנתניהו הוא טוב או רע כמו שאתה מנסה לצייר את זה, אלא שבימי נתניהו חלה התפתחות אחת שהיא בעייתית ביותר. ישראל הפכה להיות מזוהה עם צד אחד במפה הפוליטית האמריקאית, שאגב בלי קשר אלינו, לא לנתניהו ולא אליך ולא אליי, היא מפה פוליטית מקוטבת ומורעלת כמו שלא הייתה אף פעם. אז ולכן כל התמונה הזו גם עלולה להתהפך עלינו בנובמבר הקרוב. אז
אם בני גנץ ראש ממשלה והסכם הגרעין עם איראן בתוקף, גנץ לא ידבר עם נשיא ארצות הברית באשר הוא יהיה, לא משנה אם הוא דמוקרטי או רפובליקני, ויאמר לו זה רע לנו, צא מההסכם?
בוודאי, בוודאי שכן. הוא רק לא ידבר כמו שנתניהו דיבר, באופן כל כך מזוהה. נתניהו ב-2012 הרח את המועמד הרפובליקאי אצלו ממש לפני הבחירות, שזה במונחים האמריקאים, במיוחד שמדובר כמו מדינת ישראל, במדינה כמו ישראל, שהסיוע האמריקאי לישראל הוא הכי גדול ממה שהם, או יותר גדול ממה שהם נותנים לכל שאר העולם ביחד, נחשב כמו התערבות. נתניהו נסע לקונגרס, ובתפיסה האמריקאית, אני לא רוצה להיכנס לניתוח של זה עכשיו, בתפיסה האמריקאית התערב בתהליך הפוליטי האמריקאי. נתניהו גרם לשסע עם יהדות ארצות הברית, שרובה מזוהה עם הצד הדמוקרטי. כל הדבר הזה היום, שיש נשיא, שהוא בהחלט ידידותי לישראל, ואני מאוד מעריך את זה, ואני מאוד מעריך את הדברים שהנשיא טראמפ עשה, אבל הוא בצד אחד יכולים להתהפך עלינו, והשינוי שאנחנו מחולל מהמדיניות של נתניהו זה להחזיר את ישראל להיות נושא שאיננו במחלוקת בפוליטיקה האמריקאית, כמו שהייתה הרבה מאוד שנים.
ובחזרה למשפט שלך, שאתה מעריך שהפעם תהיה לנו הכרעה, הכרעה, רק נאמר למאזינים בסוגריים, זה אפשרות של הרכבת ממשלה על ידי בני גנץ, אפשרות מעשית, לפחות מזווית ראייתך ורצונך. ואתה חבר כנסת שלח, אתה איש יש עתיד, זאת לא המפלגה הפיבוריטית על הציבור החרדי, בוא נודה ככה במציאות. מצד שני, ליברמן לוקח את כל הכותרות האפשריות בהשמצת חרדים, הסתה נגד חרדים, עם כל מיני סרטונים, עם סממנים אנטישמיים, ואני אומר את זה על דעתי האישית. אני שואל אותך, האם יש איזושהי מצב, או לא יודע, תמונה פוליטית כזו, שאתם תעדיפו ישיבה עם מפלגות חרדיות, על פני ישיבה עם אביגדור ליברמן, שבה נשכח את דעותיו הפוליטיות, שנדמה שפתאום הפכתם להיות בני ברית?
לא, תשמע, אני, אבי, זה לא פעם ראשונה שאתה מראיין אותי. אני אוהב לדבר גם בתוכנית שלך וגם בתוכניות אחרות, א', מפני ש יש זמן והשיחה היא נבונה ועניינית, ובית, מפני שאני רוצה לדבר אל הציבור החרדי בקולי, ולא דרך כל מיני מתווכים שלא תמיד, לטעמי בוודאי, לא תמיד מדייקים בהצגת התמונה. המפלגות החרדיות, אני אקח את הנושא לכאורה הכי טעון בינינו לבין המפלגות החרדיות, וזה נושא הגיוס. וזה לא פעם ראשונה ולא עשירית שאני אומר את זה. אני מעדיף לסדר את נושא הגיוס יחד עם המפלגות החרדיות ולא כנגדן. מהסיבה הפשוטה, ברור לי שזה מאוד קשה, ברור לי שיש דברים שאפילו בחדרי חדרים, ואתה יודע טוב מאוד את תפקידי בוועדת שקט ובכל הגלגולים שהיו, ואתה מעריך שדיברתי עם פוליטיקאים חרדים האלה לנושא הזה די הרבה. אבל יש הבדל בין מה שאומרים בחדרי חדרים ומה שאומרים בחוץ. אני מעדיף את זה מפני שזה יהיה הסדר שנחזיק מעמד. זה יהיה הסדר שאם שני הצדדים יהיו שותפים לו, אז אפשר יהיה...
וגם בעיקר כי פרקטית הוכח שכל הסדר שהוא בכפייה, הוא יוצא תוצאה הפוכה.
אני, אתה יודע, עכשיו שמתגלה...
הנה, המספרים בצהל הנכונים הוכיחו שטיפסנו סתם על עצים.
ממש לא. מפני שמה שהמספרים מרוז באופן משונה, כשהיה החוק שלנו, שהציבור החרדי והמפלגות החרדיות התקוממו נגדו, כל כך יותר חרדים התגייסו ויותר חרדים יצאו לשוק העבודה. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא רוצה להסתכל אחורה.
טוב.
המספרים האלה והזלוף בצהל של מספרים, שזה דבר היום ונורא, ואני אומר את זה כמובן כחבר ותיק בוועדת החוץ והביטחון, קרו בשנים אחרי ביטול החוק שאנחנו יש עתיד העברנו. אבל אני רוצה להסתכל קדימה. אני חוזר ואומר לך, אני מבחינתי לא רק את נושא הגיוס, את הנושאים שנוגעים לדת ומדינה, את הנושאים שנוגעים לסטטוס קוו ולמארג החיים שלנו פה, הייתי מעדיף לסדר יחד עם מפלגות החרדיות, ואני אומר לך מניסיון של 7 שנים בכנסת, ואם תעלה חברי כנסת חרדים ותשאל אותם על השיחות שלהם איתי, אני לא מבטיח שהם ייכנסו לפרטים שלהם כמו שאני לא נכנס, אבל הם יגידו לך אותו דבר. אפשר להגיע להסכמים, אפשר להגיע לסדר חיים שאפשר לחיות איתו, וזה מאוד מאוד נחוץ לטובת החיים הישראליים של אחרי הבחירות.
ובא אביגדור ליברמן, שלא מייצג בעצם איזושהי משנה סדורה, וגם, הנה, איתך חבר כנסת שלך, גם אם יש לנו מחלוקות, לפחות יש עקביות, יש מפלגה שקמה עם אג'נדה ברורה, עם מצע לגיטימי, אפשר להתווכח על הניסוחים, ממשלה חילונית או ממשלה ליברלית, או, עזוב את כל הטרמינולוגיה הזו, בסוף באה מפלגה שמבוססת רק על שיסוי, לא מה כן, היא אומרת רק מה לא, עם נתונים לא נכונים, עם בורות, עם בוטות. ואני שואל, האם פה בשידור יש לך מספיק את האומץ לומר, אנחנו נגד זה?
אני נגד כל בורות, ואני נגד כל שיסוי, ואני נגד כל פילוג בחברה הישראלית, שנעשה כמו שאתה יודע, לכל הכיוון. ואני גם כבר אמרתי, ואני מניח שגם אצלך בתוכנית, יש עתיד, עוד לפני שקמה כחול לבן, עם בלעת הוויכוח, היה ברטוריקה שלנו, היה ברטוריקה שלנו, לא במעשים שלנו, כי מאחורי המעשים אני עומד אחד לאחד. אבל אם היה ברטוריקה שלנו...
לכן אמרתי, עזוב את הרטוריקה.
100%. אני אומר לך...
אבל ליברמן זה כבר לא רטוריקה.
אני, אבל אתה מבקר, אתה מראיין אותי על אביגדור ליברמן.
כן, בין הברית היחיד שיש לכם היום, שיכול להציל ממשלה כלשהי בראשותכם.
לא, יש יותר מתסריט אחד לממשלה בראשותנו, אבל אני חוזר ואומר לך, אנחנו, זו דרכנו, ככה נהגנו וככה ננהג, ואתה יודע, לשיסוי פנים רבות לו, ולפילוג פנים רבות להם, ואני לא רוצה לענות על במה שאתה אומר, בציטוט של דברים איומים ונוראים שנאמרו על יאיר לפיד על ידי פוליטיקאים חרדים. אז בוא נסתכל מהדבר הזה הלאה, ואני אומר, תראה, בסופו של דבר, המפלגות החרדיות מסתכלות, ואם יורשה לי לשנייה להיות היועץ שלהן, הן רואות לפתע שנוצר מצב במפה הפוליטית בישראל שאפשרית ממשלה בלעדיהן. אפשרית ממשלה בלעדיהן בין השאר, מפני שהן והצד השני תחכו אחד את השני לסיטואציה שהיא לא לגיטי, של חוסר לגיטימציה משני הצדדים. גם את זה צריך לפתור, גם את זה אנחנו נרצה לפתור.
חבר הכנסת אופיר שלח מסיעת מפלגת כחול לבן וסיעת יש עתיד, תודה רבה לך.
תודה לך אבי, ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו עכשיו עם יועצו של שר הפנים הרב אריה דרעי, איתנו ברק סרי על הקו, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב אבי, ערב טוב.
בכלל, יועץ פוליטי ותיק, ורואה את התמונה ואת הזירה הפוליטית, כשאופר שלח אומר לנו לפני דקות אחדות, הפעם תהיה הכרעה, אתה יודע להסביר איך תהיה הכרעה, או שגם אתה בתחושה שאנחנו בדרך לבחירות פעם רביעית?
לא, תראה, תקשיב, הוא אומר שתהיה הכרעה, ליברמן אומר שתהיה הכרעה, תעשה אחד ועוד אחד, ותקשיב, אתה יודע מה, אני התעלה בעירנות גבוהים, אני עזוב את מה שאריה דרי אמר אתמול, קראתי היום את מאמרו של נחום ברנע, אי אפשר לחשוד בו, בכיר פרשני ידיעות אחרונות, אי אפשר לחשוד בו שהוא נגד ליברמן, או בא לעזור לנתניהו, אולי אפילו להפך. והוא אומר שליברמן החליט לרדת מהגדר, והממשלה הבאה שתקום, תהיה ממשלה בראשות בני גנץ, בשיתוף מפלגת העבודה ומרצ, ליברמן, בתמיכת המפלגה המשותפת, ערבית המשותפת מבחוץ. אומר את זה שלח בשפתו, אומר את זה ליברמן בשפה אחרת, וכל מי שמבין עניין אומר, כי אחרת המספרים לא מסתדרים, אין כאן איזה. אחרא, זו אחרא, זו הממשלה שאמורה לקום.
שי בזק, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
גם אתה יועץ לתקשורת, אפילו לשעבר גם של ראש הממשלה נתניהו, ומצטט לנו כאן ברק סרי דברים שאמר אריה דרי אתמול, אין אופציה להקים ממשלה בראשות כחול לבן בלי המפלגות הערביות. אתה רואה את התמונה הזו כך, או שיש פה איזה קלף שאנחנו לא רואים?
לא, זה קשקוש מוחלט, נאמר לצורכי בחירות, שמעתי גם את הנאום הנלהב של ברק עכשיו, אני אומר לך, למיטב הבנתי, אין בזה דבר וחצי דבר, וכל צד עושה את הספינים שלו לקראת הבחירות.
אז איך תקום ממשלה, אם נתעלם לרגע מהספין הזה?
יש שתי אפשרויות. לא תהיה, תראה, המערכת הבחירות עכשיו היא מעניינת. נשארו שמונה מפלגות, בסך הכל. מתוכם המפלגה המשותפת, להערכתי, לא יהיה לה מקום בממשלה הבאה, היא לא אפילו נחשבת מבחינת חישוב המנדטים או חישוב המפלגות, וגם לא בתמיכה שלה מבחוץ. אני לא רואה שום מצב, לא שכחול לבן, ודאי לא של ליברמן שהצהיר על זה מכל במה אפשרית, באופן הכי מוחלט שאפשר, ואפשר להגיד על ליברמן מה שרוצים, מה שהוא מבטיח, הוא מקיים, חושב שהוא הוכיח את זה לאורך הרבה שנים. אז איך הולכת לקום הממשלה הבאה? שזו שאלה גדולה. גם אני שואל...
תרשה לי, אבי.
שואלים אחרים.
כן, מיד.
יש פה ככה, האפשרות היא, האפשרויות הן שלוש להערכתי. מפלגה, ממשלת אחדות, של שתי המפלגות הגדולות, וכל מי יצטרף אליהם משני הצדדים. כשאנחנו נמצאים פה, כמו מקודם, בבעיה של ההליך המשפטי מול ראש הממשלה, אבל ייתכן, כיוון שהוא ממלא כבר את החמישה, שישה חודשים שהוא ביקש על זה להיות ראש הממשלה, יכול להיות שיתחילו בתהליך הנבצרות, מתווה הנשיא כזה או אחר, כשראש הממשלה יישאר יושב ראש הליכוד, ויישאר כממלא מקום ראש הממשלה ודבר כזה, וינהל את המשפט שלו שם. ואז יצטרפו אליו כחול לבן ושאר המפלגות. זה לדעתי אפשרות אחת, חושב שאפשרות סבירה. האפשרות השנייה היא גוש הימין עם ליברמן, והאפשרות השלישית היא ממשלה בראשות גנץ, עם המפלגות החרדיות, או חלק מהם ועם ליברמן. אני לא רואה, או בלי ליברמן, איך שזה יעבוד, אני לא רואה אפשרות אחרת משלושת האפשרויות הללו.
אוקיי, כן ברק, אני עובר אליך.
בסופו של דבר אתה צריך מתוך השבע מפלגות האלה, בשביל להקים ממשלה, אתה צריך לפחות חמש. אין אפשרות בפחות מחמש מפלגות להקים ממשלה.
אז עכשיו לגבי מה ששי בזק אמר, אני מאוד מעריך ומכבד את שי בזק, אבל באמת, במתותה, אני לא יודע כמה הוא בלוב, וכמה ליברמן משתף אותו בתוכניות.
לא, אני לא משתפים אותי.
שי.
לא, אני רק אומר, אני לא מדבר בשם אף אחד.
100%. אז ממשלת שמאל בתמיכת המפלגה הערבית המשותפת הייתה אחרי בחירות ספטמבר הרבה הרבה יותר קרובה ממה שאנשים חושבים. אני זוכר את ההקלטות שהשמיע עמית סגל בחדשות 12, שבו הוא השמיע בני גד כעס גדול, הצבי האוזר ויועז אנדל, שמנעו את הקמת הממשלה הזאת, כי הם לא רצו לשבת בקואליציה שנתמכת על ידי המפלגה הערבית המשותפת. אז בוא נגיד ככה, היו דברים מעולם. אני גם רוצה להעיר לגבי מילה של ליברמן זה מילה. אני מזכיר לך לקצה המזלג, זה אותו ליברמן שאמר שאני לא יהיה לא יקים ממשלה ולא יתמוך בממשלה עם גנץ, ושגנץ יקים ממשלה, אני לא חושב איזה ביטוי מעליב הוא השמיע שם, ואחרי זה אמר שהוא כן יקים ממשלה עם גנץ, עכשיו הוא אומר שהוא כן יקים, אז בוא, המילה היא לא בדיוק
לא,
מילה,
אני אומר...
אני אומר לך שהאפשרות הריאלית...
מה האפשרות הריאלית? רק ניתן לבאק לסיים את האפשרות שלו.
האפשרות הריאלית שעומדת היום על הפרק, זה שכל השותפים מדברים בביטחון מלא שיקרה, והנה זה על הפרק, והנה זה מאופר שלך, עבור דרך בני גנץ, דרך ליברמן, זה הממשלה שאמרתי, ממשלה בראשות גנץ, ליברמן, מפלגת העבודה ומרץ, בתמיכת המשותפת.
אז למה זה לא קרה בסיבוב הקודם, ברק?
לא קרה בסיבוב הקודם, עוד פעם אני אומר לך, כי היו גורמים מתלם בתוך כחול לבן,
אבל הם יהיו גם בסיבוב הבא שם, הם פתאום ישנו את דעתם?
יכול להיות, וגרמו לגנץ להביע מורת רוח, וכעס גדול עליהם, התבטאויות בנצח, הם לא נכנו לי להקים את הממשלה, ובסוף מסתבר שמי שמנע את ההקמה של הממשלה הזו, שהייתה קרובה יותר ממה שאנחנו חושבים, זה היו השניים האלה, לא כולל בוגי, אני חושב.
אוקיי, טוב. עכשיו לעניינים אחרים, ושי, אתה, ככה, שי בזק, אתה מפרשנת ואומר את דעתך בלבד, ואמרת שאתה לא מדבר בשם אף אחד, אבל בכל זאת נעזר במידת היכרותך עם אביגדור ליברמן, כדי להבין מה הוא היה עונה לנו, אם הוא היה מתראיין כאן עכשיו, והיינו שואלים אותו, איך זה שסידרת פטור למאות חרדים מגיוס לצהל, כשאתה שר ביטחון, באמצעות העוזר שלך, בידיעתך, כאלה
אני יכול לומר לך, תראה, אני קראתי את הידיעה, בדיוק כמוך, אני לא מדבר עם ליברמן יום יום ואני לא יודע מה הלך שם, וקראתי גם את ההכחשה המוחלטת שלו לסיפור הזה, ואני ראיתי גם את המספרים שמדברים עליהם, ואני אומר לך, כל מה שאני יכול להגיד לך, כיוון שהוא אמר חד משמעית שזה לא היה, ואגב, כיוון שגם לפם, צריך להעיר לברק, שאמר פה לפניי, כשליברמן אמר שהוא יושב רק עם נתניהו או לא בכלל במערכת הבחירות הראשונה, זה מה שהוא עשה. במערכת הבחירות השנייה, כשהוא אמר, אני יושב או, אני לא פוסל לא את גנץ ולא את ביבי, זה בדיוק מה שהוא עשה. אי אפשר
להמצל... ובפועל עשה הכל לטרפד ממשלת אחדות. ובפועל עשה הכל לטרפד ממשלת
אחדות. ברק, אני לא פה בשביל תעמולת בחירות. אז אם אתה רוצה, הרי האינטרס לומר שליברמן יושב עם ערבים, הוא אינטרס ברור, כיוון שמפלגות כמו ש"ס, כמו הליכוד, רוצים שאנשים ימניים שמצביעים לליברמן, לא יצביעו עבורו. האינטרס הוא אחד משמעי. אגב, בפעם האחרונה שהייתה ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת הערבית, דרי ישב בתוכה, זו הייתה ממשלה של רבין. אז מי שישב בממשלה כזאת זה דרי ולא ליברמן. אבל לשאלתך, כל מה שאני יכול לומר לך, משה, זה דבר פשוט. אני הייתי עוזר של כמה וחברי כנסת, עבדתי שנים ארוכות, גם עם גנדי, גם עם נתניהו. כעוזר של איש ציבור, של חבר כנסת, הייתי מקבל המון פניות מכל האזרחים, ואני חייב לומר שהקו המנחה תמיד היה לעזור לכל אזרח כמה שהוא יכול יותר, וזה לא משנה מה המדיניות שלך כלפיו. זאת אומרת, אני מעריך גם עוזר של ליברמן, שבאופן עקרוני תומך בחוק גיוס נרחב לשירות אזרחי, אגב, לטובת החברה החרדית גם כן וההשתלבות שלה, אבל כל אחד בעמדתו בעניין כללי, אני מעריך שגם עוזריו עשו כל מה שהם יכולים כדי לעזור גם לצעירים ערבים שפנו אליו, גם לצעירים חרדים, וגם לכל אדם אחר, שגם עם הקו הפוליטי שלו לא בדיוק מסתדר, כך צריך לעשות. אני עזרתי להמון. החברים, לא שאלתי מעולם מה הזהות הפוליטית ומה בדיוק, כי מה היה צריך, בקשה שהייתה בתחום סמכותי, כשזה מגיע לחבר כנסת, אני אומר פה גם לאזרחים, אתם תתפלו עד כמה משקיעים חברי כנסת בפניות לאזרחים, מכל הגוונים, ברגע שמגיעים את
זה. זו התעממות מוחלטת. אני עבדתי עם כמה וכמה לשכות שרים. אנחנו מכירים שרים יותר דומיננטיים ופחות דומיננטיים. שנייה, שי.
רגע, שי.
אני מכיר שרים דומיננטיים ופחות דומיננטיים. אבי אבו חסירה, שהוא בחור מקסים, אני מכבד אותו ואני מכיר אותו, והוא בחור מצוין. לא מזיז אצבע. שי, תתן להשאיר משפט. לא מזיז אצבע ולא היה עושה שום דבר. מה שעולה מהכתבה של אהרון רבינוביץ בעיתון הארץ, זה מתן פטורים עיתונאים, בין היתר לצעירים מהפלג, שהיום חתמו ביש, והראשון שקפץ לגנות היה ליברמן. אבי אבו חסירה לא היה עושה את זה בצורה כל כך גורפת. נותן פטורים לכל כך הרבה אנשים, בלי שהיה לו את רוח המפקד, את האישור מלמעלה. אני הייתי בשש לשכות, אני יודע איך זה עובד, עוברים נכון לכולם. כאן היה מדובר באפילו העדפה במתן פטורים פתאונאים מכל הכיוונים לפירים חרדיים. וזה אותו ליברמן, סליחה, זה אותו ליברמן שעשר שנים עשה קול של אל ידו, עשר שנים קול של אל ידו, שבירושלים יהיה ראש עיר דתי לאומי, לא חילוני, וזה אותו ליברמן שעשרות שנים ניסה בקשרים אדוקים עם החרדים, ויבטוי חרדית.
כן, שי, סכם את דבריך.
היום, לפני שנה, גילו היית אור, והבין שיש לו 4 מנדטים שאפשר לעשות עליהם סיבוב, של אנשי מרכז כמו שונאי חרדים, ולקהל הזה הוא פונה.
אוקיי.
ברק, אני אגיד לך, ההבדל, לפחות בזימון לתוכנית הזאת, שאותי הזמינו בתור פרשן, ואותך, אולי בתור פרשן, אבל אתה מבטא עמדה שהיא... בוא נאמר, לא פרשנית מאוזנת, אבל כיוון שאתה...
מה בוא, אתה יודע, היום שמעתי איזה מישהו מישראל ביתנו, שטוען שגם ישראל ביתנו התגייסה לקמפיין של ש"ס. אז אתה יודע שגם עיתון הארץ, גם עיתון הארץ התגייסה.
אוקיי, אז...
הדברים מדברים בעד
עצמם. שי, כפרשן מאוזן, אובייקטיבי, שלא מייצג אף אחד בשיחה, חוץ מדעתו, מה אתה רוצה לומר?
הייתם אומרים לי, שאתם מביאים מישהו שמייצג עמדה שהיא נגד ליברמן, הייתי שולח לכם לדובר שלו, ושיביא לכם מישהו שיענה לטענות.
לא, אגב, חלק מהשיח הפוליטי זה ליברמן, ואם מישהו...
בוודאי, בוודאי, אבל תשמע, פרשנות, עמדות חד צדדיות, יש לה הרבה אנשים.
לא, אבל ברק סרי מחזיק בעמדה כזו, הכל בסדר.
אומר שהוא עושה דברים טובים, שהוא אומר שלו. אני מכיר את אבי אבו קטירה.
בעצם השגתי זה גילוי נאות. אני רוצה שתתייחס אבל על מה שהוא שם היום בעיתון הארץ. לא בדיוק עיתון שפועל למען ש"ס והימין בכלל. בוא נתייחס לטענות האלה, כותרת ראשית בעיתון הארץ. נתייחס לזה, להגיד שנעשה כאן פעולה
משה, יש לכם עוד הרבה זמן
אוקיי, ברק, ברשותך שי, קח את המיקרופון ואמור את דבריך.
אז כך, תראה, אני לעניין הכתבה בארץ, כמו שאמרתי, למרות שאינני מכיר את הפרטים, נאמן עליי אבי אבו חצרה, שאני מכיר אותו הרבה שנים, איש אמת, איש רציני מאוד, ומה שהוא אמר, אני ראיתי שהוא הכחיש את הדברים מכל וכל. אני מעולם לא ראיתי שאת הבחור הזה אומר דבר שקר. אז אם הוא אומר זה לא נכון, וכשאנחנו יודעים שדברים מתפרסמים בעיתון הארץ, שגם האג'נדה שלו היא חד משמעית וברורה לכולנו, אז אני הייתי לוקח את זה מאוד בספק בתקופה של כמה שבועות לפני בחירות, את כל התחקירים הללו ואת כל הסיפורים והמספרים. כשאומרים חד משמעית זה לא נכון, אני מקבל את זה. בבחירות כל אחד מטיל רפש על השני, ואחר כך מקווה שכשזה יתברר שזה לא היה נכון, זה כבר יהיה מאוחר מדי אחרי הבחירות. וזה שמשה לאון היום, הוא ראש עיריית ירושלים, איש מדהים, שאני מכיר עוד אולי 30 שנה כבר, כל הכבוד לליברמן, שדאג שהוא יהיה ראש עיריית ירושלים ושעזר לו, בלי קשר לשום דבר, מה... צריכים להסביר את זה. ליברמן אומר שוב ושוב בכל מקום, ברק, תן לי רגע.
הכוונה הייתה שיש כאן עמדה זגזגנית, אין כאן עמדה עקבית. היא שבמשך שנים תמך בחרדים, הלך איתם יד אחד לעוד המון המון מינויים.
טוב,
אני אדם מנומסת, אני לא מפריע לאנשים.
אוקיי, רגע, אז בואו, רק לסיום השיחה, בואו, רק שנייה, מה שמנסה לומר ברק,
שליברמן אין לו משהו נגד החרדים. הוא מבקש שהפוליטיקאים החרדים
יתנו
לציבור החילוני לחיות את חייו, והציבור החרדי יוכל לחיות את חייו. מדברים פה על חייו ותן לחיות, מדברים פה על כבוד הדדי, מדברים פה על תקציבים ועל חובות וזכויות שיהיו...
כלומר, מבחינתך אמירה שעם תקציב...
החרדים, תראה, הוא פתאום בעד החרדים, מה קרה? למה לא? חרדים הם חלק מהציבור בישראל, הם חלק מהעם בישראל... אני חושב שאני ודאי חושב שצריך לכבד אותם.
אתה קראת לאחרונה פוסטים וציוטים של ליברמן? אגב, כל יום, שניים, שלושה. זה השיח שלו. סובלנות, חיה ותן לחיות, אין הסתה, אין השתלחות, אין ביטויים חריפים.
זה בדיוק השיח שלו, ואני, כשאני קראתי את הדברים שאמרו, גם הרבנים, הרב אמר, וגם דרי, אני אומר לך שאני, יש לי קרבה רבה לציבור החרדי, התביישתי שאלו מנהיגיו. גם דרי שאתה כל כך חבר שלו, וגם על הבמה,
ולא התביישת בהצטלחויות של אליקס קושניר, ולא התביישת בקרסונים של ליברמן.
התביישתי, סליחה.
אני חושב
שאליקס קושניר והסרטון שלו היה אידיוטי לחלוטין,
והתנצל
על זה מהר, וכמו שהוא ידע להתנצל, חבל מאוד שהרב אמר או שדרי לא ידעו להתנצל על ההתבטאויות שלהם.
שהתחילו, לא, רגע, שהתחילו אגב, אחרי שליברמן הפך אותם לאם כל הבעיות במדינת ישראל, כי לא היינו עושים את השיח הזה במערכת הבחירות לראשות עיריית ירושלים, כי אז אף אחד לא תקף את אף אחד. אבל אם ליברמן פתאום החליט שהוא לוקח את הציבור החרדי והוא האובייקט, מה אתה מצפה, שדרי גם לא יגיב?
שי, אתה יודע, הלוואי שליברמן היה מדבר בשפה שלך. הלוואי שליברמן היה מדבר בשפה
שלך. בסדר, אני חושב שצריך לנהל את השיח בכבוד. השיח לא מתנהל בכבוד. וגם אם יש מחלוקות, תגיד אותם באופן מכובד. אני חושב שליברמן עושה את זה לצערי.
יועצי התקשורת, ברק סרי ושי בזק. תודה רבה לשניכם. ערב טוב שיהיה. אנחנו נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מחר המרוץ ממשיך. איתי גדסי וישי לפידות ביומן בחירות סוער עם הפוליטיקאים, החשיפות והפרשנים. המרוץ לבחירות, כל יום שלישי ב-8 בערב. כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי. תצטרף, תהדר, בית המעשר. מצטרפים לבית המעשר שעל ידי המכון למצוות התלויות בארץ, ואין צורך לייחד מטבע לחילול מעשר שני ורבעי. אין צורך לדאוג שתהיה בו פרוטה חמורה ולא תצטרך לתת בעצמך מעשר ללוי או לעני. הממונה דואג להכל. הממונה מעביר עבורך את המעשרות למקבליהם, ואתה מחלל על הפרוטה שייחד עבורך. פרטים באתר בית המעשר או בטלפון 03-90-30-580. מבצע מטורף ברשת בגדי הילדים לידר. כל קולקציית החורף מ-10 שקלים ועד 30 שקלים בלבד. שמעתם טוב? מ-10 עד 30 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי. פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין, עם הרב הגאון יצחק פנגר ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה, ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו כוכבית 6275. חייגו כעת כוכבית 6275.
גם בחורף?
כן.
ובקיץ?
גם.
מה עם מחר בצהריים?
ברור.
והיום ב-2 בלילה?
בהחלט. בכל יום, בכל שעה ובכל מזג אוויר, רבני קו הליכות בית מרן זמינים עבורכם 24 שעות ביממה, בכוכבית 5293, שלוחה אחת. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
ציפורי קלאס, רשת המלונות היחידה למהדרין, מזמינה אתכם לטעום ממגוון של עולמות בחוויית נופש מלכותית. במלונות שלנו בטבריה ובחפץ חיים תהנו מחדרים מפוארים, אולמות לאירועים מהודרים ותפריט גורמי עשיר ומשובח. חייגו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
שמעת ילד?
מה שמעתי, יהודה?
ישיבת ערים ניסי ביפו בראשותו של מורנו הרב אדיר אמרוצי שליטה מזמינה את הציבור להילולה אחת מעשירה, מברכת ומבריאה לשנה אחת שלמה.
אפשר לחזור על זה שוב?
כן, שמעתם נכון, הילולה מלאת ישועות לשנה שלמה.
למי ההילולה הנדירה?
לרבותינו הענקים מרן סדנה בבסלי ומרן רבנו ינון חורי, זכר צדיקים וקדושים לברכה.
איכן זה יהיה?
באולמי סוסייטי בת ים, סביב שולחנות ארוחים כיד המלך, ביום רביעי י"ז בשבט 12 בפברואר. על הבמה אלעד כהן ותזמורתו.
ואיכן קונים כרטיסים?
בטלפון 0524-512-510, 0524-512-510. ברוכים תהיו.
40 שניות על המופת ברומניה.
המופתה הינה נביעת גז טבעי היוצא מבטן האדמה. עמידה של 15 דקות פעמיים ביום במשך 10 ימים מרחיבה את כלי הדם ומפחיתה סוכר, לחץ דם, כאבי פרקים ורגליים. לזקוקים לצנתורים חוזרים ונשלים, מומלצת השהייה במופתה כדי להפסיק את התופעה. לאנשים הנמצאים בסיכון גבוה עקב היסטוריה וגנטיקה משפחתית במחלות סוכר, עורקים ופרקים, מומלץ לנסוע למופתה כדי למנוע מחלות אלו. למידע נוסף, התקשרו 03-964-1555 03-964-1555. שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881 02-992-8881 שילן דיגיטל.
כל חי ותיאטרון מסמכי לב מזמינים אתכם להפקת השנה בכיכובו של אופר הלוי, אחד מול כולם. סיפורו של גר הצדק אברהם בן אברהם הגרף פוטוצקי. ההצגה תתקיים עם ירצה השם בבית רסל ברמת גן, רחוב מנדל מתתיהו 11, ביום ראשון הקרוב, י"ד בשבט, בשעה 8 בערב. כרטיסים ניתן להשיג ב-03-674-1277 03-674-1277. הישיבה נפרדת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו גם באווירת בחירות, וגם תקציב הישיבות איכשהו בבעיה, כמו שאנחנו יודעים כבר תקופה ארוכה מאז תחילת השנה האזרחית החדשה, ואנחנו רוצים לשוחח, האמת פעם ראשונה אני חושב בכלי התקשורת, הגאון הגדול רבי אבנר אפג'ין, שלום לכבוד הרב.
ערב טוב לך וכל מאזנים היקרים.
ראש מוסדות בית הלוי, המוסדות שהרב עומד בראשותם לא לוקחים כסף מהמדינה מבחינה אידיאולוגית, נכון?
כן.
מה הסיבה? זה ככה שיטתו של הרבי מסאטמר.
אני אגיד לכם, פעם עשו סטטיסטיקה וכמו רושמי הדורות שהנכד תמיד יחזור להתחקות אחר הסבא שלו. אז הסבא שלי היה קנוי גדול, ולא יסכים לעלות לארץ ישראל בגלל הסכנה הרוחנית שבה. ככה הוא טען. אבל באמת, האידיאולוגיה הזאת שנטבעה בי, זה רק מבחינה תיאורטית. כי מבחינה מעשית, אני מעורב בכל פעילות של קירוב, של עזרה, של סעד לכל אחינו, מבלי לעשות הבחנה כלשהי. צריך דוגמה, למשל, אחרי התפילה של יום הכיפורים שמגיעים אלפים של אנשים, אני עורך טיש, חלק לקח, ויש ריקודים סוחפים.
ממש אפשר להגדיר את כבודו האדמור התימני הראשון.
אתה תוכל לראות ריקודים סוחפים, ותוכל לראות גם קצין בכיר ותת אלוף מהשבת שקשור אליי, רוקד עם הגבאי של ישו חסיד סאטמר.
אגב, הרבה מאוד מחסידי סאטמר מסתופפים בצילו של הרב, גם בבית המדרש, גם בימים נוראים, כמו שהרב אומר, גם בכלל במשך השנה. זה בגלל אותה אידיאולוגיה, זה בגלל ההבנה או התחושה שזה עדיין מקום שלא סותר את השיטה של סאטמר?
כן, זה נקודה, בעיקר שזה לא סותר. זאת אומרת, זה לא קשור לפעילות שאנחנו מעורבים מאוד מאוד בציבור הספרדי, התימני, האשכנזי אפילו, החסידי יותר, ביטאי גם. אז זה לא, זה לא, זה לא סתירה, זה לא עומד בסתירה, בעיקרון.
כשהרב, שאנחנו מדברים על המוסדות, אולי חלק מן המאזינים שלא מכירים, הרב אותו מוכר בכל הארץ, גם מחוץ לארץ, אבל יש אולי מאזינים שקצת רוצים קצת יותר להבין, איך בעצם התחילו, איך התחלתם את המוסדות, איך קם כל הדבר הזה?
התחלנו את הפעילות כבר בשנת תשמ"א בערך, זה היה אחר החתונה שהתחתנו, שפנתי. התחלנו לתת שיעורים לבעלי בתים, השממה הייתה מורגשת וניכרת מאוד מאוד בציבור, בעיירה בראש העין. תהליך החילון שגרמו שם וניתק את הצעירים ואת הנוער מהמסורת, גנבו להם את הלב והמסורת המפוארת של 2000 שנה, לא נדבר על הנפשות העבודות שלא ניכנס לזה. הייתה תקופה שהרב אורי זוהר, אז בזמנו, מרדכי ארנון, חזרו בתשובה, ואז החלטנו לעשות מרתון יהדות. השתתפו שם כמעט 900 בני נוער, בנות נוער מרוחקים לגמרי, וברוך השם,
ומשם פתאום אתם רואים את הביקוש האדיר ואת הצמאון שיש, והשאר היסטוריה, כמו שאומרים.
כן, וככה זה התחיל. 50 בחורים מאותו מרתון החליטו להקים את הישיבה לבעלי תשובה, 80 בנות שגם התחברו לאותו רעיון, וככה הקמנו את ה... התחלנו להקים את הגרעין הראשון ב...
עד שאנחנו מכירים את המוסדות בראש העין, עם הכיתוב הגדול הזה, השם הוא האלוקים, אגב, גם שנוחתים בארץ מהמטוס רואים את הכיתוב הגדול הזה. שמענו שהרב היה במונו של מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, ממש לא מזמן, ככה מזה מסר יוצא דופן, אולי נשמח לשמוע מכלי ראשון.
באמת, הקשר השני עם שר התורה, זה התחיל שנים רבות לפניכם. הוא ביקש ממני לפתוח בית כנסת שלו, בלדרמן, כולל של שביעית. ובאמת ככה פתחנו, עשינו את זה. היה לו הכרת הטוב שקיימנו את הבקשה שלו. ובשבוע האחרון הוא שמע שהמצב שלי מבחינה בריאותית ידרדר.
שהשם ישלח לכם רפואה שלמה.
אמן. ואני לא יכול לצאת למקביל לחוץ לארץ לכל מה שהיינו עושים. ו... הוא אמר לי שתאמר לציבור שאני מבקש שכולם ירתמו ויפטרו אותך מעול הכספי למשך שנה, כדי שתוכל לטפל בבריאות שלך, כי עם ישראל צריך לך, ויבטיח שמי שיסייע, אז הוא ובניו יוכלו לשבת ללמוד בלי שום הפעה מידה
כנגד. בלי תרדות, וואו. אגב, זאת הסיבה שהרב לראשונה, אני חושב, מדבר באחד מכלי התקשורת.
כן, בדרך כלל תמיד עשינו את הדברים בפנאה, אבל באמת ההיקף הוא מאוד, הוא אדיר, והוצאות של מיליונים של, של שקלים בחודש, ויש, זה פעילות מאוד גדולה של, של ישיבה לספרדים, ישיבה גדולה, יש לנו כוללים של הוראה, של דיינות, יש לנו בתי הוראה, בתי דינים, יש לנו...
כן, הציבור מבין שאם גם הרב ככה, עם המצב הרפואי המורכב, גם בכליות, גם הראייה, שוב, שיהיה בעזרת השם רפואה שלמה, עם הדחיפה הזו של מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, הציבור באמת מבין את גודל השליחות וגודל השעה, וכולם בעזרת השם יירתמו למען המשך הפעילות החשובה, התורנית, הגדולה הזו שלכם, הגאון הצדיק הרב אבנר אפג'ין. תודה רבה לכבוד הרב.
כל טוב.
רפואה שלמה ו... ישר כוח, ובעזרת השם שתזכו להמשיך להגדיל תורה ולהדירה בבריאות איתנה ועריכות ימים, והצלחה גם במסע שאתם עושים בימים הקרובים.
ישר כוח, תודה.
תודה רבה. לכבוד הרב, אנחנו כאן מסיימים את המהדורה המרכזית. תודה לאורחת הראשית הסטיפלת, תודה לאורי כהן הטכנאי, ותודה לכם מאזיננו. שיהיה ערב טוב, להתראות.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
אילו היינו נהנים משפים וארוחות גורמה לכל הפסח, אילו היו לנו חוף פרטי, בריכה מחוממת ומרחצאות ייחודיים.
בלי אילו ובלי כאילו, ורשנר מקשימים לכם פסח מהחלומות ביוון. לפרטים והזמנות חפשו ורשנר בגוגל או התקשרו 02-570-4444 02-570-4444.
מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה, הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון כוכבית 5047 שלוחה 3.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת?
מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה. אתה טס בכל מקרה. מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום, לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק. אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום. 03-964-1555 03-964-1555
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. כמדי שבוע, גם הפעם, אנחנו עם יומן החוץ לסיכום החדשות העיקריות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. אתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא ישי פופובסקי, ואנחנו מתחילים. אחרי פרסום עסקת המאה בשבוע שעבר, הגיע חתנו ויועצו של טראמפ, הלא הוא היהודי ג'רד קושנר, וצינן את אווירת האופוריה ששלטה פה. בניגוד לדעת שגריר ארצות הברית בישראל דייוויד פרידמן, לשליח המיוחד למזרח התיכון גרינבלט ולשר החוץ האמריקני פומפאו, אמר קושנר כי הוא מקווה שישראל לא תספח את בקעת הירדן, אזור מעלה אדומים והיישובים היהודים ביהודה ושומרון עד לאחר הבחירות. לדבריו, התקווה היא שהם יחכו עם זה עד אחרי הבחירות. הממשל אינו תומך כעת בסיפוח מיידי. הסכמנו איתם על הקמת ועדה שתכין את המפה. עוד אמר קושנר, בינתיים זה רק מסמך תנאים, אנחנו צריכים לעבוד במשך חודשים כדי להפוך זאת למסמך שנרגיש טוב בנוגע אליו, אז אני מקווה שהם יחכו. לדעתי צריך שתהיה ממשלה ישראלית קבועה כדי להתקדם.
We now see the Israeli Knesset is planning on taking up annexing the territory in the West Bank this weekend.
Well, let's see what happens. You know, the hope is that they'll wait till after the election. We'll work with them to try to come up with something. But again, what we're going to do after the...
But you're not waiting. I mean, like, now that you have the plan out there, if they go ahead and annex... administration is supporting that position, right?
No, what the administration is doing is we've agreed with them on forming a technical team to start studying, taking the conceptual map. I mean, the Jordan Valley can mean a lot of different things.
הדברים האלו של קושנר הביחו את נתניהו, אבל אחרי שאבו מאזן נשא נאום תקיף בשבת, שבו זרק את הסכם המאה מכל המדרגות, קושנר יצא בהצהרה שונה שאותה נשמע עוד מעט. תחילה נשמע את דבריו של אבו מאזן בשבת האחרונה בקהיר, בה אמר בין היתר, בנאומו בפני שרי החוץ של הליגה הערבית, אני דוחה את התוכנית על הסף, לא ירשם בהיסטוריה כמי שמחר את ירושלים, כי לפי תוכנית המאה, ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל. אבו מאזן גם סיפר איך עליו בטראמפ כשלא ענה לשיחותיו, והאשים אותו ללא התראה מוקדמת, הוא סגר את משרדנו בוושינגטון, הכיר בירושלים כבירת ישראל, הפסיק את הסיוע לנו ואת הסיוע לאונרה, וגם הודיע שהוא מעביר את השגרירות לירושלים. אני נצמד רק לתוכנית השלום הערבית.
استمعنا قبل قليل الى الرئيس ترامب ورئيس وزراء اسرائيل نتنياهو يتحدثان عن صفعه العصر. هذه الصفعه التي سنعيدها صفعات ان شاء الله وفي المستقبل اريد ان اقول للثنائي ترامب ونتنياهو ان القدس ليست للبيع.
על רקע הדברים האלו כאמור יצא קצפו של קושנר. ברעיון אמש לאתר החדשות אמריקני הוא אמר, הפלסטינים דחו את העסקה לפני שהם הסתכלו עליה, לדעתי הם נראים מטופשים היום, הם הכינו תגובה מראש ופרסמו אותה בלי שבכלל ראו במה מדובר. אחד הדברים הכי אירונים הוא שהם תמיד טוענים שמגיעה להם מדינה, אז אם אתם מדינה, למה אתם קוראים למיזם כאשר אתם לא מקבלים את מבוקשכם? קושנר גם שיגר רמז לאבו מאזן, כי המשך התנדלותו תוביל לתמיכה בצעדים חד צדדיים מצד ארצות הברית, כשאמר, אם הפלסטינים ידחו את התוכנית ולא ייכנסו למסע ומתן, הם ימצאו את עצמם בעמדה בלתי מוגנת לחלוטין, אבו מאזן יאבד את מעט האמינות שנשארה לו.
Hey guys, you prepared your response before you actually read the plan. Once you read that, this is pretty good. And I think that what they'll do is they'll really, if the Palestinians reject this and they don't do negotiations, they've put themselves in a totally undefensible position, right? If Abbas is always saying he wants the rights of his people, he wants a state, he wants to be recognized, but he'll be flexible on everything else, well, now he's got a real offer on the table. So if he rejects it, I think that he'll lose whatever credibility he has left, and I don't think he can afford to do that.
אבל בניגוד לאבו מאזן וחבר מרעב מהפתח שלא באמת רוצים להגיע לשלום, אלא מעוניינים רק בשתי מדינות זו לצד זו, האחת פלסטינית ללא יהודים והשנייה מדינה דו-לאומית. הנה מה שמסמל את המיעוט של העולם הערבי ממנו, קולות שהולכים וגוברים בשנים האחרונות, בהם נשמעת הכמיהה של העולם הערבי להגיע לשלום עם ישראל ועם היהודים. זהו קולו של פעיל זכויות אדם סעודי בשם לואי השריף, שפרסם סרטון בו הוא מסקר את ביקורו של אחד מבכירי השייחים הסעודים, מכהן כיושב ראש איגוד העולם המוסלמי במחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו בשבוע שעבר. זה היה ביקור ראשון אי פעם של איש דת מוסלמי כה בכיר במשלחת רשמית במקום הזה, והנה הקולות מהסרטון.
במלחמת העולם השנייה, 6 מיליון נפשות הושמדו, פשוט כהם. היו יהודים. בינואר 2020 התקיים ביקור היסטורי. הליגה העולמית המוסלמית בראשות השייח מוחמד אל-עיסא במשלחת של נציגים מ-27 מדינות ביקרו במחנה אושוויץ בפולין. שייח מוחמד אמר, הערכים המוסלמים לעולם אינם כפולים. ביקור זה הוא דף חדש ביחסי יהדות אסלאם. דור חדש של מוסלמים בדור חדש של יהודים שגדל על כבוד הדדי, שיתוף פעלה למען בניית חברה מכילה ולמען השגת טוב ושלום עבור כל האנשים. ילדינו ונכדינו יודו לנו על הפצה השלום בינינו במקום הפצה השנאה. יהי רצון שהחלום הזה יתגשם. אמן ואמן.
לפני כמה שעות נורתה יריית הפתיחה המשמעותית הראשונה בבחירות לנשיאות ארצות הברית. זה קרה במדינת איווה המנומנמת שבמרכז ארצות הברית, שהפכה דרך קבע למדינה שבה נפתחים הפריימריז הבחירות הדמוקרטיות. החשיבות בזכייה הבאה לא נוצר רק בעובדה שהיא המדינה הראשונה בעומדים המתמודדים זה מול זה, והזכייה יכולה להפוך לכדור שלג במדינות הבאות, לגם בכך שכל המועמדים הדמוקרטיים מאז שנת 2000 ניצחו בה, אל גור, ג'ון קרי, ברק אובמה והילרי קלינטון. איווה לא מרכזת עניין פוליטי או השפעה רבה בימי שגרה, להפך, בירתה דמוין הוכרזה כעיר האפורה, כלומר, המשעממת ביותר בארצות הברית, כך שהסבב הראשון בפריימריז הוא הדבר המעניין ביותר שקורה בה, וגם זה פעם בארבע שנים. הנה קולות מהמדינה, מסרטון שערכה סוכנות הידיעות רויטרס.
Meet Mike Draper. He is the store owner of Ray Gun, which sells caucus-themed souvenirs in Des Moines, Iowa, where the first presidential nominating contest will be held on Monday. Every 4 years, journalists, volunteers, and campaign staff descend on the Midwestern state in their thousands to see who will be the first candidate to get a step closer to their party's nomination.
מבחינה טכנית יבשה, כמעט ואין לה השפעה על הבחירות. איווה היא מדינה קטנה עם כ3 מיליון תושבים בלבד, המדינה ה-31 בארצות הברית מבחינת גודל האוכלוסייה. כיוון שכך, רק 49 עצירים בלבד, מתוך 3,979 עצירים במפלגה הדמוקרטית, ייצגו אותה בוועידת המפלגה שתתכנס בעוד כחצי שנה, כדי לבחור במועמד הסופי שלה, זה שירוץ מול הנשיא טראמפ. בקטע הזה, ניתן לשמוע גם את הניסיון האחרון של המתמודד היהודי הקיצוני ברני סנדרס, המנסה לשכנע תושבי איווה לבחור בו, ובמשנתו הסוציאלית קיצונית.
All the children of the world, that is what we are fighting for. To defeat Donald Trump, who will be a very formidable opponent for a number of reasons. We need to have the largest voter turnout in American history. That's just the fact. If it is a low turnout election, Trump will win.
ואי אפשר לערוך היום פינת חוץ מבלי לדווח על וירוס הקורונה. ממשלה בסין המשיכה בצעדיה הנואשים למניעת התפשטות הנגיף עוד יותר, ואחרי שהמשטר הודיע כי מניין המתים הרשמי מתקרב ל-400, סרטון יוצא דופן שמתפרסם בתקשורת הסינית ובעולם כולו, מראה רחפנים שמופעלים על ידי שוטרים, כאשר מפטרלים ברחובות ערים מרכזיות בסין, ומאירים לאזרחים העמומים שמסתובבים ללא מסכות או בזמן שעות העוצר, לאכוף את החוק, להיכנס לבתיהם. או לשים מסכות. עד כאן פינת החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. היו שלום ובשורות טובות.